ביום ראשון אני יוצא לקורס קצינים. משום מה, אני יוצא עם הרגשה לא טובה. רק לפני שבוע וחצי נהרג ערן מפקדי. מאז הוא לא יוצא לי מהראש לשנייה. הוא כל כך רצה שאני יצא לקורס קצינים. אם הוא היה חי עכשיו, בטח הוא היה כל כך שמח. ונחזור להרגשה. כל הזמן אני מדמיין שהמסלול שלי יהיה כמו של ערן, קורס קצינים, מפקץ, סמך מפי. אני לא יודע למה בכלל לא אכפת לי, ואני לא מפחד לגמור כמוהו, כאילו שאם היו אומרים לי שזה יקרה גם לי, לא הייתי משנה את דרכי במילימטר. הייתי ממשיך בדרך הזאת, כי אני יודע שזאת הדרך הנכונה. שנה וחצי לאחר מכן, בפברואר 1999, באותו קצין בסיירת צנחנים, נפל דוד בקרב בלבנון. על לחימתו בקרב זה קיבל צלש, וכך נכתב: הנני לציין לשבח את סגן דוד גרנית על גילוי אומץ לב נדיר, חתירה למגע עם האויב בצורה הנחושה ביותר, מנהיגות, דוגמה אישית, ראות וקור רוח. מנחם היקר, תודה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו, כוח לחיים. שמי עירית אורן גונדרס, יושבת ראש ומייסדת עמותת אור למשפחות. במהלך פעילותי בעמותה, נחשפתי לאנשים שחוו טרגדיות קשות מנשוא, אך בחרו לקום ולבחור בחיים. פגשתי גם באנשי מופת שבוחרים לתת, לתרום ולהשפיע. ולכבודכם, החלטתי ליצור פודקאסט שייתן השראה, דוגמה והערה לכל מי שחווה משבר קשה מנשוא, אך גם עבור כל אחד שמחפש השראה וכוח. בואו נלחץ פליי לכבוד אלה הראויים לתמיכה, לאור, לתקווה. האזנה נעימה. מנחם גרנית, בן משק כפר הרועה, ממקימי היישוב אופרה, נשוי לנעמה ואב לחמישה. איש עסקים, טייס, חובב אקסטרים, טורבו של עשייה. בעברו יושב ראש החוויה הישראלית של תגלית ומסע, חבר בדירקטוריונים רבים, חבר בהנהלת יד ושם. ומה לא, מנחם?
ספד, חביבי.
משפחה ירושלמית, מדהימה, עוברים לאופרה, והדפיקה בדלת.
כן. כן, הדפיקה בדלת זה אירוע שאני חושב שכל משפחה שכולה יכולה לדבר על הדפיקה בדלת. זה היה בשש בבוקר בערך, דפקו בדלת, אני הייתי בטוח שמחפשים דווקא את רעייתי, שהיא בעולם הרפואה, קורה משהו, אז הייתי רגיל ביישוב כל אירוע רפואה של מישהו היה מגיע אלינו הביתה, ואז אומרים לי, הייתי, שואל מי זה? אומרים לי, קצין העיר. לא שאלתי שאלה, היה לי, הבנתי מיד שמה שקרה, גם ידעתי שדוד לא, כבר לא נמצא כמה ימים בקשר, הם היו בעומק הלבנון, זה היה פעולה במרחק של 10-15 קילומטר מהקו האדום בלבנון, עמוק עמוק בפנים, ועליתי, אנחנו גרים בקומה שנייה, עליתי לנעמה, תמיד אני זוכר, שבאותם כמה מדרגות בין הכניסה לבין חדר השינה, הבנתי שהיום, מה שהיה עד היום, זה לא מה שיהיה מהיום, ואנחנו נכנסים עכשיו לאיזשהו מאבק להמשיך בחיים. אני תמיד אומר, זה היה לי בקטע של הדקה אחרי ההודעה. הערתי את נעמה, אמרתי לה, דוד נפל בלבנון, תתלבשי, וקציני מחכה למטה.
היו מאות ואלפים בשבעה. מישהו שהשאיר בך חותם, מישהו שנתן לך כוח, והמילים שלו מהדהדות, והביאו בשבילך סוג של השראה, או מה אתה זוכר?
אחד התופעות המעניינות בשבעה, הייתה שבאים הרבה אנשים שאתה לא מכיר, ואתה באים בגלל שצורך פנימי. השתדלתי מאוד שכל מי שבא ומתיישב שם באיזה פינה, ואני לא יודע מי זה, לנסות להגיע אליו. וזה היה חתיכת מאבק, כי תמיד מלא אנשים, ואתה צריך לפלס את דרכך להגיע לבן אדם. אחד האנשים שהיה, אני זוכר, בא אבא של נחשון וקסמן, ואמר לי, באתי רק לתת לך חיבוק. אז עוד לא ככה הבנתי את המשמעות, נתן לי כזה חיבוק, כמעט שבר לי איזה צלע, כן? וקם והלך, אמר שום מילה נוספת. זוכר, זה עשה לי מין תחושה של מעבר כוח. האדם השני שבא, היה בא, בן אדם נראה כזה קצת רב, נשב באיזה פינה, ניגשתי אליו, שאלתי אותו מי אתה, הוא אמר לי, קוראים לי אביחי רונסקי, לאחר מכן היה רב הצבאי הראשי, אז הוא היה ראש מכינה בבית יתיר, אני לא זוכר איפה, הוא אמר לי שהוא כותב ספר על שאלות ותשובות בענייני צבא, משהו הלכתי. אמרתי לו כן, הוא אומר לי, לפני איזה זמן היה אצלי צוות מסיירת צנחנים, מפקד הצוות נכנס להתפלל שחרית, וכל שתי דקות בתפילה מגיע איזה צוות שסיים את הנבואות. אז כל הזה יש מין ריטואל, נכנס, מניח את התפילין, מוריד אותם, יוצא לתחקר צוות. ככה עבר איזה שעה, ניגשתי אליו ושאלתי אותו, אולי תסיים להתפלל, ולאחר מכן תצא לחבר'ה שמגיעים מהנבואות. הוא ענה לי, אני לא מעלה בדעתי שחייל אחד שלי יחכה דקה אחת על חשבון שעות השינה שלו, בגלל שאני רוצה לגמור להתפלל. אמרתי לו, נו, ו? אז הוא אומר לי, שמע, זו שאלה הלכתית, האם הוא נהג נכון או לא? והראה לי את הכתב יד של הדבר הזה, כשהוא אומר לי, כשראיתי את התמונה שלו בעיתון, ידעתי שזהו, ולכן באתי. אני זוכר ככה, פתאום מגיע אדם משום מקום. והיו הרבה סיפורים כאלה, כל מיני אנשים, סיפורים שלא... שלקח זמן להקל את
הדברים. הקשר שלך ונעמה, הרגע שעשיתם... שיחה ביניכם, ואתה זוכר שקיבלתם החלטה.
כן. למעשה אנחנו בבוקר, בין הקטע של ההודעה, עד הקטע של ההחלטה, איפה קוברים והלוויה, היה הרבה דיבור בבית, מה קורה, אספו את הילדים, הדס הייתה בבית ספר לרפואה, ישי היה, ישי זה אח תאום זה שלו, שהיה בבר אילן, שנה א', ו... היה הרבה דיבור של צריכים להמשיך הלאה. שעכשיו המבחן של המשפחה יהיה להמשיך הלאה כמו שהחיים היו עד היום. תמיד גם הרגשה שהחיים חייכו אלינו כמעט יותר מדי, זה ביטוי קצת מוגזם. ופתאום קיבלנו עכשיו איזה מכה להחזיר אותנו לקרקע המציאות, מכה חזקה מאוד, אבל עכשיו יש לנו מבחן. המבחן הוא להמשיך לחיות. הייתה ממש אמירה והחלטה שמה שלא יהיה, אנחנו נמשיך לחיות.
במה זה בא לידי ביטוי?
זה בא לידי ביטוי, אנחנו משפחה...
תן לי דוגמה.
כן, אנחנו משפחה שנוהגת לבלות הרבה. למשל, נוסעים כל שנה, כל המשפחה לסקי באירופה. דוגמה, כן? או כל שנה יוצאים לטרקים בערים, באירופה או בארץ. הרבה מאוד פעילות משפחתית משותפת. והיה מין החלטה ששום דבר מזה לא ישתנה. אנחנו נמשיך בדיוק באותו אורח החיים. אגב, היה גם ויכוח גדול לגבי מקום קבורתו. כי לכאורה, אדם אמור להיקבר במקום שבו הוא נולד, שזה עופרה. אדם מיומו הראשון, עד יומו האחרון היה. ואני מאוד רציתי בעופרה, אבל הוא, בזמנו, גם הוא וגם ישי, שהיו בלבנון, אמרו, אם לא נחזור, אל תשימו אותנו לבד בעופרה, שימו אותנו עם כולם בהר
ירצל. הוא דיבר איתך על זה?
דיברו על זה בשורן שבת לא פעם. וזה היה כזה הומור שחור, אל תשאיר אותנו פה. עכשיו אני אמרתי, הוא כבר איננו, וזה בעיה שלנו, ואני חושב שהוא צריך להיקבר בעופרה. שם מסוים קיבלתי טלפון מזהב שקול מאחד היישובים, שסיפר לי שהוא פתח בית קברות צבאי ביישוב, הוא מטפל וזה, שמעתי אותו שהוא עוסק בעניין של בית קברות, של השכול. אמרתי לו, תודה רבה לך, שכנעת אותי. הורדתי את הטלפון, אמרתי באופרה. או אמרתי בהר הרצל. וזה היה אחרי זה שעתיים, שעה וחצי של ויכוחים. אנשים לא הבינו מה קרה פתאום. אבל אותה שיחה שבן אדם, שהבנתי פתאום שאם זה באופרה, עוד אנחנו עולים להתעסק עם הדבר הזה. אמרתי, יהיה הרצל, נרחיק את זה מהבית, אם רוצים להמשיך לחיות. שזה היה המוטו מרגע ההודעה, מהשעות הראשונות, ועד היום הזה.
אני רוצה לשאול אותך, מנחם, במלחמת חרבות ברזל, יש עשרות אחים תאומים שנפלו. מה יש לך להגיד בסוגיה הזאת על הנושא של אח תאום? אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה לכוון את השאלה, אתה מבין למה אני מתכוונת?
תראי, קודם יש לנו את זה גם בתוך המשפחה, הבן של אחיין שלי, אח תאום, יונתן גרימלט.
מה, מלחמת חרבות ברזל?
כן, אצל
הנכד של אחיך?
כן, שבוע ביום השנה.
כן.
ויש לנו פניות שכל מיני אחים תאומים, יש לנו גם באופרה, משפחת סניר, גם אח תאום. יש לנו פניות של משפחות שבעיקר רוצים להיפגש עם אישי. עכשיו צריכים להבין, אישי היה גם תאום זהה ברמת זהות, שאתה לא יכול להבדיל לא בקול ולא במראה בשום דבר. אני הייתי מתבלבל, כולם היו מתבלבלים חופשי לגמרי, לא, אף פעם אתה לא יודע מי זה מי.
מה זה עשה לי אישי?
הם גם לא תקנו אף פעם מי שיתבלבל. ואישי, חד משמעית, בהסגרת המאבק, של להמשיך, אני יכול להגיד שישי, למעט התקופה הראשונה שהייתה מאוד מאוד קשה, אסף את עצמו והמשיך בחיים, חזר ללימודים והתחתן, והוא בעל משפחה, והוא היום אפילו הגיע לתפקיד מאוד, מאוד בכיר, מנכ"ל לחברה בפז.
איך חוגגים ליום הולדת לאח תאום?
וחוגגים למולדת לאח תאום בלי לשים ברקע את האח החסר. כי כל דבר שאתה שם באח החסר מוריד אותך. אין מה לעשות. אני יכול להגיד, אנחנו באים להר הרצל רק ביום השנה וביום הזיכרון לחללי צה"ל. האחים באים גם ביום הולדתו. אנחנו לא עולים ביום הולדתו להר הרצל, כי אני בא להר הרצל לא עושה לי טוב. גם לא. זאת אומרת, המוטו הכללי הוא אל תעסוק בשכול, כי השכול הוא דבר שואב. הוא שואב כל כך הרבה אנשים, הסטטיסטיקות לא טובות, כמו שאת יודעת. כמות האנשים הנשאבים לשכול היא מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו החלטנו מההתחלה, כולל אישי, האח התאום, שאגב, יש בזה יתרון אחד גדול, אתה מסקר על אישי, אתה יודע בדיוק איך היה נראה דוד היום. הוא חי מולך כל הזמן, שיש בו גם יתרון מסוים. דוד לא נשכח, כי הוא חי מולך.
כי הוא בדמותו.
בדמותו, שיתק של אחד לאחד. אבל אפשר להגיד בצורה חד משמעית, שגם תאומים, ואפילו תאומים זהים עם הקשר המטורף ביניהם, את צריכה להבין, זה קשר שקשה להסביר אותו. הם זזים בתוך כדי שינה ביחד, כן, הם יכולים להגיד בבוקר, חלמנו, לא חלמתי, כל מיני דברים שאתה לא מבין מאיפה זה בא, כן? ולמרות זה,
יש לי שאלה נוספת, מנחם, אתה איש עסקים רב פעלים, אתה המשכת לעבוד, קמת מהשיבה ו...
אני קמתי מהשיבה, למחרת השיבה חזרתי למשרד.
מה המסר שלך לכל כך הרבה הורים שמביטים בנו עכשיו, ולא חוזרים למעגל העבודה, או לא מסוגלים לחזור לעבודה שעבדו בה?
ככה, אני אומר כל הזמן, הסוד של ההתמודדות עם השכול, הוא להמשיך בחיים. ולא, והשכול הוא תירוץ מאוד חזק, לעצור ולהגיד, אני, זהו, אני פה, אני לא זז יותר, אני לא יוצא מהבית, אני לא חוזר למשרד, אני את החיים עוצר כאן. ואני אומר לאנשים, תחזור לשגרה שהייתה לך דקה לפני. אל תשנה ממהלך חייך שום דבר. יש לי חברים שכל יום שישי הם באר הרצל. אני אומר לכם, מה איבדתם פה? אין לכם מה לחפש פה, זה אבן, תעזבו את המקום הזה, המקום הזה רק מוריד אתכם.
גילית שיש לך תפקיד חדש, ייעוד חדש?
אני לא כל כך אוהב את הייעוד הזה, אני בכלל באופן כללי, כי גם הוא עיסוק בשכול, אבל אני פה מקרה פרטי, כן? יש אנשים שהייעוד הזה מצמיח אותם. אני הרגשתי שהעיסוק בנושא לא עושה לי טוב, אני לא סס אליו, אני לא אוהב ללכת לבקר משפחות שכולות, רק אם לוחצים עליי מאוד.
אתה הולך למלא?
אני הולך רק איפה שהורגים אותי, איפה שלוחצים עליי.
אני כל שנייה, אתה מספר לי שהלכת לעוד משפחה.
כן, לא כל כך הרבה, אני הולך רק לאיפה שממש משגעים אותי.
מה זה אומר משגעים אותך?
אני מקבל מסרים, אם אני מוכן לבוא. יש לי את זה הרבה מאוד. אני מקבל מסרים אם אני מוכן לבוא לפה, בייחוד מהצנחנים, שפשוט לוקחים אותנו כמין מודל.
כי אתה מודל, מנחם, כי אתה מודל.
כן, איך אומרים, אני לא כל כך נוח לי עם זה, אבל כנראה.
רגע, אתה בא למשפחה שכולה בשבעה. מה אתה אומר למשפחה?
כשאני בא למשפחה שכולה בשבעה, אז א', פתאום אני נעשה האורח החשוב. כי אנשים רוצים להבין מה צפוי להם. ורוצים שנסביר להם מה צפוי להם מחר.
מה צפוי להם,
מנחם? ואני אומר לאנשים האלה, תדעו לך, איך אומרים, השכול הוא נכות. אבל הוא נכות שאפשר להתגבר עליה, אם תחליטו להתגבר עליה. זה עניין של החלטה, החלטה אישית והחלטה משפחתית. ואם אתם תאספו את עצמכם ותחליטו שאתם ממשיכים הלאה, אתם יכולים לנצח את השכול.
אתה ניצחת את השכול?
אני מרגיש שניצחתי את השכול לגמרי. אני חזרתי לשגרת חיי, ולא שינינו, אני יכול להגיד, בלבל המשפחתי, משגרת חיינו כמעט כלום. וזה הדוגמה וההוכחה שזה אפשרי. עם כל הקושי, זה אפשרי וזה עובד. וזה מה שאני מנסה להעביר לכל המשפחות. אל תיתן לשכול לשאוב אותך. ואני רואה שלפעמים זה מצליח. לא תמיד, אבל לפעמים זה מצליח.
אתה בן אדם מאמין. מה קרה לך עם הקדוש ברוך הוא?
תראי, אני מאמין שיש, איך אומרים, שלכל בן אדם יש את הגורל שלו. והכל משמיים. ואם נגזר על דוד לחיות 22 שנה, אז זה מה שנגזר מראש, ושום דבר אחר, גם אם הוא היה הולך להיות פקיד באקה, או להיות מפקד פלגת הלוחמים הצנחנים, בסיירת צנחנים, הוא היה מגיע לאותה נקודה. כי הגורל שנקבע של אדם באמונה, נקבע כנראה ביום היוולדו, עם כל הדברים של בחירה ועניינים, בסוף כאילו חוט החיים של בן אדם כנראה קבוע, ולא הייתה לי בכלל בעיה עם זה. זאת אומרת, לא הרגשתי שום משבר בפן האמוני, או בפן של ההבנה של העולם שהאסון הזה קרה לי. וגם אני מוכרח להגיד, הייתה לי פעם שיחה עם אבא של אחד מאסון השייטת, שעשה מאבקים אדירים נגד צהל, היה סיפור כל הזמן, ואז פגשתי אותו פעם, ואמרתי לו, תקשיב, אתה באמת שלך היה בשייטת. הוא הלכת בקיבוץ, חזה נפוח, הבן שלי לוחם בשייטת. יש סיכויים שהוא לא חוזר, כי זה, הוא לוחם בשייטת. הבן שלי היה מפקד הלוחמים בסיירת צנחנים. צריכים להבין, הסיירת הייתה אז, כל הסיירת הייתה אז כמה עשרות לוחמים, זה לא משהו שיש היום. היה לי ברור שיכול להיות שהוא לא יחזור. וזה חלק מהעניין. ולכן אני קיבלתי את זה בהשלמה מוחלטת.
בתוך הטרגדיה שקרה לך, אתה מרגיש שיש לך איזושהי שליחות? אתה מרגיש
יש לי שליחות שאני לא כל כך סס לקחת אותה על עצמי. זו האמת. זה התבטא כבר בהתחלה, הייתה איזו קבוצת תמיכה של משרד הביטחון, שהיינו עם כל מיני, עם כל משפחות שקרויות, שאז צריכים להבין, בחלקה של דוד, יש אולי 20% נפלו בקרב, 80% זה כל מיני נפילות אחרות, וזה גם היה המבנה של הקבוצת תמיכה, ואחרי פגישה אחת, שהתחילו להסביר לי שאני, כאילו יש לי פריבילגיה, מתעסקים, והיה המון המון תקשורת, כי זה היה אירוע מאוד בעייתי, לא באתי יותר, ונאמר לך שנתיים. זאת אומרת, אני הרגשתי שמצפים ממני למשהו, לא בא לי לקבל שליחויות בחיים, יש לי מספיק מטלות אחרות.
אתה היום בשליחות בוועד המנהל של העמותה?
כן, אני גם...
תרצה או לא תרצה, אם לא שמת לב.
אני גם בקבוצת התמיכה ששלחת אותי. טוב, ממך אני מפחד, אני אגיד את האמת, אני אעשה מה שאת אומרת מהפחד. אבל האמת היא שלמרות שאני מרגיש שיש שליחות, אני לא לוקח אותה בלב שלהם ובשמחה, אלא אם כן מפעילים לחצים, היה נגיד סיירת צנחנים, תקופה ארוכה, נגיד בזהירות שיגעה אותי, תבוא לפה, תבוא לשם, שבוע דוד, עניינים, שם מסוים הורדתי את המינון באופן מהצד שלי, עד שבסוף...
שאלה, מנחם, מה עשיתם עם החדר של דוד?
האמת היא שהחדר של דוד לא נגענו בו, הוא חדר שמשתמשים בו, יש לנו בית גדול ולא צריך, אבל זה חדר שמשתמשים בו, אבל התמונות על הקיר, ארון הספרים, היה עד לא מזמן, היה אפילו מדים שלו, הכל היה בארונות, ככה לא התחשק לפרק, אבל מזלנו, עכשיו בגלל כל האינסוף מילואים, היו צריכים מדים, אז אומרת נעמה לאחים שלו, בואו, יש כאן ערימות מדים חדשות, קחו, יאללה, תשתמשו, ובאמת הם באו ולקחו, ודווקא שמחתי, אבל החדר עצמו, לא רוצה להגיד מוזיאון, אבל הוא החדר שדוד ייצב אותו, וגם שהבית עבר שיפוץ מאוד מאוד נסיבי, כל תמונה חזרה בדיוק לאותו מקום שהוא שם, וזה כאילו הזיכרון שלו, אני לא יכול להגיד שאני נכנס לשם כמעט אף פעם, הייתי נדירות, אבל לפעמים משנים שם, מעט מאוד.
לא נכנס.
לא? אבל משבים נכדים, משנים שם, אין, החדר הוא שימושי.
עכשיו תגיד לי, מה קורה עם החברים שלו, החתונות שלהם? יש קושי מאוד מאוד גדול, יש חלק מההורים שאומרים שקשה להם לראות את החברים שלהם, וכן להשתתף בחתונות.
אנחנו כבר אחרי זה, א', כן, קצינו כבר חברה, חברים שלו כולם כבר נשואים ואבות לילדים, וחלקם אפילו גדולים. יש בזה, האמת היא שעשינו החלטה, שמישהו מהצוות, הצוות אני אדבר, זה הצוות שבו הוא היה חייל, הצוות שעליו הוא פיקד, הוא חייני בסיירת, וכמובן בני הכיתה ובני השכבה, מי שמזמין אותנו לחתונה, ואנחנו מרגישים שחשוב לו שנבוא, באים. בהתחלה באנו רק לחופה, בהמשך אפילו השתתפנו בזהו, יש לנו הרבה ילדים שקבועים על שמו, ובאנו פה ושם לבריתות. מאוד, שוב גם נעמה, הרבה יותר חזקה ממני בעניין הזה, בשמירת
זה
הקשר.
זה קשה?
יש בזה, אני, החופות עד היום, כולל, לא חשוב, קשות לי מאוד, ללא שום יחס למה שהיה קודם, וזה לא עבר לי. זה מסוג הדברים שעדיין נשאר, אבל אני, למרות שאני יודע שזה קשה לי, אני בא ואני הולך אותה דבר, הבריתות שאנחנו כל כך היינו לא מעט, זה חלק מההתמודדות, וזה דווקא החלק, הייתי אומר, שהשתנה מאוד.
הבנתי, עכשיו עוד שאלה, היו לכם חברים לפני האסון, האם הם נשארו? האם... מה קורה? כי אתה יודע, אני פוגשת עכשיו הרבה הורים מחרבות ברזל, שהם לא רוצים ללכת, כי פתאום מי שבא להם הבנק, מה שלומך? יופי, הכל בסדר?
אז ככה.
או שעוברים לצד השני של הרחוב.
זה הנקודה. היה תקופה שתמיד אמרתי, השכול הוא לא מדבק. זה לא מחלה מדבקת, אנשים היו עוברים למדרכה השנייה, כשהיינו הולכים, ואני ראיתי את זה בהתחלה. אנחנו, אם אני מסתכל היום בראייה לאחור, ויש לי כבר פרספקטיבה של הרבה שנים, חד משמעית חזרנו לכל המעגלים שהיו קודם, התרחבו קצת המעגלים הקשורים בשכול, יש כאלה שנעשו חברים שלנו, יש לנו אפילו כמה משפחות שהם חברים מאוד מאוד קרובים שלנו נעשו.
מהשכול, מההיכרות, מהמעגלים.
מהיכרות של השכול, מאלה כן, שיש לנו חברים טובים באשדות יעקב, משפחת כהן למשל.
כן, שמוליק,
שבעצם כן. בנו אליהם בלחץ, איך אמרתי לנמה, כל המתכל מתקשר לפה, צריכים, אין ברירה, צריכים לנסוע. אגב, זו דוגמה למה קשה לי, אני זוכר שיצאתי מהביקור אצלם, הרגשתי שאני בקושי שעומד על הרגליים, אבל אני מסתכל היום, מעגלי החברים בסופו של דבר נשמרו, וזה גם חלק מהמאבק של להמשיך בחיים כמו קודם, וזה לא מובן מאליו, הרבה אנשים מנתקים, גם אני יכול לספר לך שיש לי חברים, שנחזור שכל שבעצם התרחקו אפילו, למרות שאנחנו שייכים לאותו, זהו. ויש לנו המון חיים, כן, גם קשה לתחזק את כל מעגלי החברים. צריכים לדעת, חברות צריכים לתחזק, להשקיע.
במה אתה הכי גאה, מנחם?
א', במשפחה שלי. האמת היא שאני, דבר שלא הבנתי בהתחלה והיום אני מבין, אני גם גאה בדוד, אני אגיד לך עד כדי כך כמה, אני זוכר שדוד נהרג הרי בפברואר, בערב פורים, בערב פסח, צ'יק צ'ק, קיבלתי טלפון שהוחלט להעניק לו צלש, ותקסים, עניינים, כל התאומים, כל הבלגן, לא זוכר את זה לשקעת הרמטכ"ל, לא זוכר מזה היה אפילו. ואני זוכר, אמרתי, חבר'ה, לקחים את האמת, תעשו מה שאתם רוצים, מה שלא מחזיר אותו, לא באמת מעניין. ככה, ממש זה מה שאמרתי. אז אמר לי, יפה מי שהיה בצד שני של הקו, אתה קצת מתבלבל, לא אתה מקבל צדה שזה הוא מקבל. אמרתי, אין בעיה, לכו להרץ, תתאמו איתו, מה שאתם רוצים, מה אתם מדברים? זאת אומרת, היה דו שיח כזה של סכינים שלא הבנתי את המשמעות. בראייה לאחור, חד משמעית, יש לזה משמעות, למרות שאני אומר הרבה היום להורי חרבות ברזל, הגבורה שהייתה בשביעי באוקטובר, איך הוא מצלה של דוד, עם כל ההוא, והסיפור המטורף שעשו, היה מתגמד מול, מול הגבורה המטורפת שהייתה לנו עכשיו.
היא לא, לא מתגמדת, היא פשוט, יש רבים, רבים בדמותו.
ודברים מטורפים, אז אנשים עשו, כן. מטורפים לגמרי. ולכן אני אומר שחד משמעית זה גם...
אתה גאה מאוד בדוד.
כן, גאה בדוד.
ואתה גאה במנחם על מה? מה גילית בעצמך שאתה מאוד גאה ולא ידעת שיש את זה בך? עכשיו בוא רגע, תשחרר רגע את הצניעות, בוא נדבר ככה.
א', לא ידעתי שלא הייתי בטוח שיהיה לי את הכוחות להמשיך כמו שהמשכתי. ואני מודה, אני מאוד מאוד פחדתי בימים הראשונים, כשאני אשקע באחוזים הכל כך גבוהים של אלה ששוקעים. וגיליתי שאני יכול לאסוף את עצמי, ויכול גם לאסוף את המשפחה שלי. שגם הם התברר שאני מסתכל היום במבט מהצד על המשפחה, כולם אולי יש להם את זה. אז אני אומר, יש כל מיני תכונות שכאן עוברות מהדורות הקודמים. למשל, אני יודע מה, כולם נבטים בחסד עליון. זה, אני חושב שזה בא עוד ממני, עוד מההתחלה. זאת אומרת, כל מיני דברים שעוברים. כנראה שגם החוסן הנפשי, או הבריאות הזאת, והיכולת להתמודד, כנראה גם בא אלינו מהדורות הקודמים, כי הראיה, אף אחד מאיתנו לא יצא פגוע מהשכול. כולם בעצם הצליחו לחזור לחיים ולהקים משפחות, ולא לעסוק בנושא הזה יותר מדי, ובזה אני מאוד מאוד גאה, שאנחנו משפחת שכול, שלא שקועה בשכול.
מדהים. ומנחם, אתה עם כל העשייה שלך והכל, חתיכת קשוח, ובגאווה גדולה אני אומרת את זה, אתה חלק מאוד משמעותי בעמותת אור למשפחות. אתה בעבד המנהל, איך אמרת לפני שנייה? אתה עובד אצלי. פעיל. אתה ונעמה עומדים בראש קבוצה שקראנו לה בנו להעיר, שנעשה את הכל בהתנדבות על ידי דוקטור שירה שרית שוסטיים, והמדהימה שמארגנת את זה אצלה בבית, ומבשלת והכל, ואתם נותנים השראה למשפחות מחרבות ברזל, והפכתם למשפחה.
אין ספק שקבוצת התמיכה הזאת היא הצלחה היסטרית. אני מודה, היא קבוצה חזקה מאוד, היא קבוצה גם שרית, יש שם המנחה, וואו. קשה לי להסביר לך את כמה.
שעושה הכל באהבה ובהתנדבות.
בהתנדבות, באהבה, ושום הכל בהשקעה מטורפת. גם סיגי. זה באמת לא דבר...
סיגי טובול.
כן, סיגי טובול. זה גם דבר, זה צדיקה יסוד עולם. אין כמוה.
מה גורם לקבוצה הזאת, שהיא מתוך 10 קבוצות שקיימות היום בעמותה, ולצערי אנחנו עכשיו... עם 5 חיילים הרוגים היום, אנחנו עושים עוד קבוצות ועוד קבוצות, אבל איזה מסר אתה, שאתה כזה מין חתיכת, לא אומר דברים, לוקח חלק ומרגיש שהקבוצה הזאת נותנת כוח, משפחה חדשה ואור למרות הכל, נכון?
תראי, התפקיד שלנו בקבוצה הזאת זה לשדר שיש חיים אחרי השכול. זה בעצם התפקיד האמיתי שמלווה. אני יכול להגיד לך שמבחינת הדיבורים בקבוצה, אנחנו מדברים בערך 10% מכל האחרים, כי לא צריך. מי שמדבר זה השכול החדש. גם זה מנוהל בהרבה חוכמה וטקט. זה צריך פעם להבין, זה עסק שהוא, זה מקצוע. זה מקצוע, כן. ופתאום מתברר לך שאנשים מסתכלים עליך, ואומרים, וואלה, יש חיים אחרי השכול, יש שם הבחור בשם דורי שהיה, הוא גם מגד בילואים וזה, שניסה להסביר לי, אומר לי, אני גדלתי על הבן שלך, הוא בעלי וזה. היום...
משפחת דישון.
דישון, בדיוק. הוא אומר לי, היום מסביבי, הבן שלי דקה אחרי שהוא נהרג, נהרגו עוד 20. מי בכלל זוכר אותו? מי בכלל מסתכל עליי? אתה היית כל ה... כל היום מתעסק, כל השנים מתעסקת
אבל אותך. אתה ונעמה אז, בעצם מהווים השראה.
זהו, אז אני אומר לו, נכון בדיוק, אני אומר לו, תשמע, זה בכלל לא, זה בכלל לא איש של מה שאתה אומר. זה שהתעסקו איתנו תמיד בשלם מסוים, זה כבר עלה לנו, כבר לא יכולתי לשמוע את הדברים האלה. אבל הראיה שאנחנו קמנו בבוקר, והחיים שלנו ממשיכים הלאה, אף אחד, לא נשארנו מאחור. לא התרסקנו כל היום בהנצחות, לא כיתרנו כל היום שלא מטפלים בנו, לא בכינו על ראש העיר ירושלים שלא מוכן, פשוט המשכנו, לא הסתכלנו אחורה.
מנחם, אז... משהו ממך להורים של חרבות ברזל שמצפים לקבל ממך כוח, משהו ממך לאחים. מסר.
המסר העיקרי שלנו, שיש חיים אחרי השכול, ואם אתה תחליט שאתה חוזר לחיים, ואתה לא נותן לשכול לשאוב אותך, ואתה קם בבוקר ואתה יוצא מהמיטה ולא נשאר במיטה, ואתה הולך למקום עבודתך, ובעצם ממשיך את החיים בכוח, כי בהתחלה צריכים המון המון כוח. כי בהתחלה זה היה קשה ביותר, כל יום היה מאבק. אם תחליט שאתה נכנס למאבק הזה, אתה תנצח את השכול, והחיים שלך יחזרו להיות חיים, והבן שנפל יישאר בזיכרון. וגם הזיכרון, בהתחלה זה יהיה 100 פעמים ביום, ואחרי זה זה יהיה 20 פעם ביום, ואחרי זה יהיה פעם ביום, ולפעמים יהיה יום אחרי שנים, שבעצם עברת היום בלי השכול הזה. וזה המתכון להתמודדות עם השכול, ולא לתת לשכול לשאוב אותך, כי השכול הוא דבר שואב בעוצמות מאוד חזקות.
השיר שדוד הכי אהב.
יוצא לאור של אהוד בנאי.
השביל הזה מתחיל כאן, בין סניף בנק למעיין. לך עליו, עלה עליו עכשיו. לך עליו, עלה עליו עכשיו. מרחוק נדלק אור, אל תסתה כדי שתוכל לחזור. דוד מביט עליך עכשיו. מה אתה רוצה להגיד לו?
שאלה מסובכת. מה אני רוצה להגיד לו? שהייתי מעדיף שהוא יהיה איתנו. אני בתחושת פספוס. זה הדבר היחיד שאני סוחב כל הזמן. כשאני רואה את הילדים, אני רואה את המשפחה, אני רואה את הנכדים, אני אומר, אולי פה פספסנו. בתחושת פספוס. אבל מאחר והוא היה שלם עם הדרך שלו, אז אני השלמתי עם ההחלטה שלו, ופעם הייתי אצל איזה רב מקובל שאמר לי משפט, דוד ידע שהוא לא יצא מהקרב הזה, ולמרות זה הוא עשה מה שהוא עשה. כך הוא אמר לי. ולמה אני התייחסתי לדברים שלו? כי אותו רב מקובל, שזה היה כמו איזה, אני לא יודע להסביר את זה, איזה כוחות, זה דבר שאני לא כך מאמין בכוחות האלה, זה יש לי בעיה, אבל הוא תיאר לי את הקרב. אמרתי, וואלה, בן אדם הזה, כאילו, רואה אותו. אז אם אמרת המשפט הזה, כנראה יש במשפט הזה איזשהו אמת. ואם דוד בחר בדרך הזאת, אז... כן, אז אני צריך, אני הולך איתו.
מה נאחל לכם, מנחם?
בריאות ואריכות ימים. זה מספיק. רק בריאות צריך. כל השאר יש לנו.
תודה, מנחם.
תודה לך.
תודה. אל תסתה כדי שנוכל לחזור. אני מבקשת להודות לכם שהייתם איתנו ומקווה ששאבתם כוח מהאנשים המופלאים שראיינתי. אשמח שתשתפו. עמותת אור למשפחות זמינה בפייסבוק, באינסטגרם, באתר, ביוטיוב ובספוטיפיי. עמותת אור למשפחות תומכת, מחבקת ומעודדת הורים ואחים שכולים לבחור בחיים, ועושה ככל שלאל ידע לכבוד משפחות מופלאות אלה במגוון רחב של פעילויות, מפגשים ואירועים. אשמח מאוד לתרומתכם. דרך אתר אור למשפחות. משום שלמדתי בחיי שדברים גדולים חייבים לעשות יחד. יחד נאיר לבבות רואים. אשמח לפגוש אתכם גם בפרקים הבאים. שלכם ותמיד באהבה, אירית.